עושה מלאכה, סימן תרסמך חית. העושה מלאכה בערב פסח, מחצות ומעלה, היו משמתים אותו. ואפילו לעשות בחינם אסור. ויש מי שאוסר, אפילו על ידי גוי, ויש מי שמתיר. הגהל וכן המנהג. במה דברים המונים, כשעושה מלאכה להסתכר, או בחינם, והיא מלאכה גמורה, כגון שתופר בגדים ממש. אבל מתקן הוא את כליו ליום טוב, וכי משקוטו ספרים לעצמו דרך לימודו, מותר. קודם חצות, מקום שנהגו לעשות מלאכה עושים, מקום שנהגו שלא לעשות אין עושים. הגהה ודידן, מקום שנהגו שלא לעשות. ודווקא מלאכות גמורות, אבל שאר מלאכות אפילו מנהג דקה. עורך המקום שעושים למקום שאין עושים, לא יעשה ביישוב מפני המחלוקת. אבל עושה הוא במדבר, והולך למקום שאין עושים למקום שעושים, לא יעשה. נותנים עליו חמורים למקום שעשה משם, חמורים למקום שהלך לשם. אף מתיקת, לא יתראה בפניהם שהוא בטל, מפני איסור, לעולם לא ישנה אדם מפני המחלוקת. וכן מי שדעתו לחזור למקומו נוהג כאנשי מקומו בין להקל בין להחמיר, והוא שלא יתראה בפני אנשי המקום שהוא בו מפני המחלוקת. אפילו מקום שנהגו לעשות, לא יתחיל לעשות בתחילת מלאכה ב-14, אף אפי שהוא יכול לגומרה קודם חצות. אלא שלושה אמוניות בלבד, הם שמתחילים בהם מקום שנהגו לעשות, ועושים עד חצות. ואלו הם חייטים, ספרים וכובסים. אבל שאר אמוניות, אם יתחיל בהם קודם 14, הוא שיגמור עד חצות. אגב, יש מכלים לומר ששלוש אמוניות הנזכרים מתחילים ועושים עד חצות, אפילו במקום שנהגו שלא לעשות. ואם התחילו בעוד יום שאר בין אומנות, והוא לצורך המועד, עושים עד חצות וכי נהוג. מושיבים שובחים בתנגולים 14, אני מתקן מקום שעמדו התנגולים והתנגולות. נחלקו ראשי בתוספות, בטעם שאין עושים מלאכה בערב פסח, מאיזה טעם הדבר? ראשי אומר, כדי שלא יהיה תרון במלאכתו, וישכח לבער את החמץ ולהכין מצה וכל יתר צורכי החג. זו ידעתו של ראשי, אבל התוספות אומרים, הטעם הוא בפני הקורבן שהיו מקרינים קורבן פסח. בערב פסח אחר חצות, ומי שמקריב קורבן, אותו היום יום טוב שלו הוא, ואסור בעשיית מלאכה. אלא שכיוון שהתורה הגבילה זמן לפסח, ואמרה שאינו כשר אלא בין הארבעים, דהיינו מחצות ומעלה, לכן מחצות ומעלה זה אסור בכל מקום. אף פי שבטל הטעם, לא בטל הדין. ההלכה נשארת קיימת לעולם. תמיד, כל דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו. וכאן לא היה מניין אחר להתירו, לכן נשאר האסור עולמית. הווה אומר שאחר חצות, לכל הדעות, בין לראשי, בין לתוספות, אין בזה שום חלוקי דעות, שאסור לעשות מלאכה מקצועית מהצהריים ומעלה, משש שעות ומעלה, זה לכל הדעות, אין בזה שום מחלוקת. למור הטעם כדי שיתפנה ויוכל להכין צורכי החג, בפרט אלה שהם אופים מצה בערב החג אחר חצות, כדי שהם רוצים לדמות את זה לדין פסח, כדי שהתורה הקישה פסח ומצה ביחד. ואחרות הבשר ולדה הזה צילי אש ומצות. אז אומרים, כשם שהפסח אסור להקריב אותו לפני חצות, כך גם כן המצה שמורה שיוצאים בה בליל פסח, אז צריך להיות גם כן אחר חצות. ראשי בספר הפרדס מביא את הסברה הזאת, אף הפי שיש בזה עקולה ופישורי ובדיעבד, ודאי אם הכין אותה לפני פסח, ודאי יוצא את חובתו לפני ערב פסח. אבל הרבה אנשים חסידים ואנשי מעשה מדקדקים שהמצה שאוכלים אותה בליל פסח, מצה שמורה, עושים אותה, אופים אותה אך ורק בערב פסח מחצות ומעלה. וכן, אם זה נאמר בין שזה מטעם כדי להכין את המצות וכל צורכי החג, בין אם נאמר הטעם הוא משום הקורבן שהיה פעם, אי פעם היה קורבן, ומצפים גם כדי רחמי שמיים, פתאום יבוא האדון אל ביתו, יבנינו את בית המקדש ותחזור עטרה ליושנה. לכן, בערב פסח אחר החצות, אין מי שמתיר לעשות מלאכה מקצועית. אני מדגיש מלאכה מקצועית, כי יש מלאכה למשש סחורה, פרקי מתיין, מקח ומכר. זה לא דבר מוסכם שיהיה אסור, אפילו אחר חצות. דעת כנסת הגדולה להחמיר בזה. אומר, גם פרקי מתיה, גם מסחר, מקחום כאן, כל שבוע לא צורך החג. אם זה למשל חנות מקורת, קונים בזה מצרכים במשך כל היום. זה גם כקונים שצורך החג. לא חנות ירקות, כל אלה דברים שהם מצרכים של אוכל נפש. זה ודאי שזה מותר. מדובר מקח מומכר בדברים שהם סחרות בעלמה. נגיד מוכר בדין, הוא יתפור את זה עכשיו, אסור לתפור אחרי חצות, זה מלאכה מקצועית. כן, הוא מוכר סתם בד, אז מה יצא מזה? לכן יש עונים שאסור למכור, ויש עונים לא, שמותר. פרקי מתיה, זה לא מלאכה מקצועית, הוא מוכר רק מקח מומכר, מה יש בזה? לכן אפילו בערב פסח אחרי חצות מותר. ותמיד זה ידוע בגמרא, בפסחים נ"ה, שער הפסח יותר קל מאשר חול המועד. חול המועד בוודאי שאסור לעשות סחורה. שהיא לא צריכה לצורך המועד, אסור למכור סחורה, סתם למכור סחורות. אבל פה מדובר לגבי ער הפסח, שזה יותר קל מאשר עניין של חול המועד. חול המועד תורה קראה אותו מקראי קודש, אבל ער הפסח עדיין לא נכנס, החג לא נכנס עדיין מקראי קודש. לכן, בכל הדעות, ער הפסח הוא קל יותר. זה גמרא מפורשת, למי שחולק עליה. ובכל זאת, יש מחמירי, כמו שאמרתי, כנסת הגדולה מחמיר. הוא אומר שלא לעשות פרקי מתיה אחר חצות היום. ואילו חרב בדוד וביוסף דוד, יש לו ספר שאלות ותשובות בית דוד, אומר פרקי מתיה מותרת. אומר שהרי בכל ערב שבת, בכל ערב יום טוב, כתוב בשולחן ערוך, כל העושה מלאכה משעת מנחה ומעלה. בערב שבת ובערב יום טוב אין לו רעש מה ברכה לעולם. כי זאת אומרת שגם בערב שבת אסור. ובכל זאת לא מצאנו שיעשו חכמים פרקי מתיה. שם מדברים על מלאכה מקצועית. הוא הדין גם כן בגבי ערב פסח. זה אומר בשלוש תשובות בית דוד. בספר של רבי חיים פלאצ'י, רוח חיים, מועד לכל חי, הביא את המחלוקת הזאת. הוא לא מכריע ביניהם. אבל רבי אברהם אנטבי, שהיה בית דין בארם צובד לפני יותר מ-150 שנה, הוא כותב בספרו חוכמה ומוסר שהמנהג פשוט בעיר של חכמים ושל סופרים שהיא ארם צובא, חלב, שכמה כולם, כל הסוחרים פותחים את החנויות שלהם עד סמוך לשקיעת החמה, לפני רבע שעה סוגרים את החנויות שלהם. אם כן מותר לעשות סחורה, ושלא עשו חכמים אלא מלאכה מקצועית של מקצוע, לגרות, פחחות, דברים כאלה, צורף, דברים גם שעושים מלאכה ממש. אבל דבר שהוא פותח את החנות ועושה מקח ומכר להרוויח, ועל ידי כך יהיה לו גם בשביל הוצאות החג, חול המועד הוא סוגר את החנות שלו, לא מרוויח כלום. אז עכשיו הוא מבזבז, יהיה לו כדי להרוויח, כדי שיוכל לבזבז בצורך החג. אז הוא אומר, לא מצאנו מי שיאסור את זה מהעולם, ולכן זה מותר. וההלכה כדברי המקל, מפני שכל המחלוקת היא בדרבנן. כל המחלוקת היא ביסוד דרבנן. בכל הדעות, אפילו מי שאומר שהטעם הוא משום הקורבן, זה פעם, בזמן שהיה הקורבן קיים, היה מדאורייתא. אבל עכשיו זה רק מדרבנן. כך דעת רבי האחרונים שזה רק מדרבנן. לכן, הרי כמו ספק דרבנן לכולה. לכן שזה סחורה מותר, מלאכה מקצועית אסור. מלאכה מקצועית, גם אם המלאכה הזאת יש בה צורך מצווה. כמו למשל סופר שכותב תפילין, מזוזות, זו מצווה. הוא מספק את זה גם כן לאנשים, כדי שיוכלו למצוא מזוזה כשרה. בפרט בזמננו היום, לצערנו, שיש מחסור הרבה במזוזות, ולא כל אחד מוצא מזוזה כשרה כדת וכהלכה. אף על פי כן, כיוון שהוא עושה את זה להסתחר, בשביל להרוויח כסף, הוא לא עושה את זה בשביל שאין לו מזוזה. אלא על כן הוא יתחכם, יבוא אצל כמה אנשים, אתם עושים מזוזות, יעקור את המזוזות מהבית שלו וייתן להם, אמר, עכשיו אין לי מזוזה, אז שיהיה לכתוב מזוזה כדי שמולה את החסר. זה תחבולה זה, זה כמה הרוויח, מזוזה אחת, שתי מזוזות, מה יתעשר מזה, אנוכי עשבתי את אברהם, מה הרוויח מזה? כל אופן, לעשות דבר שיש בו מלאכה, זה מלאכה, כתיבה היא מלאכה דאורייתא. או לכתוב ספר תורה, כבי ערב לכתוב ספר תורה. רוצה לכתוב את זה בערב פסח אחר חצות, אסור. אין לו רשות לעשות דבר כזה, זה מלאכה מקצועית. אם רוצה לתקן את הספר תורה שיש בבית הכנסת, כדי שיוכלו לקרוא בו ביום שבת, או ביום החג, זה מותר לתקן אם אין להם ספר תורה אחר. אם יש ספר תורה אחר, אין לו רשות לתקן. זה תיקון שיש בו מלאכת אומן, כגון שיש טעות באיזה מילה, והוא צריך למחוק את המילה ההיא ולכתוב במקומה מילה אחרת. זה יש בזה מעשה ידי אומן, לא כל אחד ידיעות יכול לעשות את זה. לכן זה אסור לעשות, לא בחול המועד ולא בערב פסח, אלא אם כן אין להם ספר תורה אחר. ואם לא, אחר כך יתבטלו, לא יוכלו לברך על ספר תורה, אסור לברך על ספר תורה פסול. אז לכן, תשאל לתקן כדי שיהיה להם ספר תורה כשר. אבל אם זה למשל ספר תורה כשר, אם פשוט זה רק דיבוקים פירודים בעלמא, אז זה יכול להפריד ולדבק, זה לא דבר שיש בו כל כך מעשה אומן, לכן אם זה להפריד את הדיבוקים או למלות את הפירודים, יש פירוד באיזה אות, האות נפסקה לשתיים, גם זה הספר תורה פסול. והוא רוצה לתקן את זה, דהיינו שמלא דיו כדי שימלא את החסר, זה מותר, אין בזה כל כך מלאכת אומן. לכן אפילו בחול המועד מותר, חושב שכן בערב פסח. אדם שכותב חידושי תורה, כותב לעצמו חדושי תורה, מותר לכתוב בערב פסח אחר חצות בפשיטות, אין בזה שום איסור. למה? כשהוא כותב את זה, כותב לצורך לדברי תורה, הוא לא עושה בזה מסחר, עושה בזה ביזנס, אפילו שאחר כך הוא לא רוצה להדפיס את זה, ואחר כך יפיץ את זה, אבל מתאים הוא כותב דברי תורה, מה יש בזה? לכן מותר לכתוב לעצמו, ואין בזה שום דבר. או סופר שכותב ספר תורה לעצמו, כדי שאוכל לקיים את המצווה, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, על מנת שניח את זה לעצמו, וגם ישים את זה בבית הכנסת בתור פיקדון, כדי שבדרך כלל, ספר תורה יש בו קדושה גדולה. ואי אפשר להשאיר אותו בבית, ככה נכנסים ויוצאים, משוחחים, מדברים, זה לא כבוד, צריך יהיה מקום שמכובד. אז איפה ישים אותו? אז אמרת, אתה מתכנס בתור פיקדון. כל מי שכותב ספר תורה, אם מקדיש את ספר תורה, כאילו בטל את המצווה. למה? אתה רק, אתה כתבו לכם את השירה, כתבו לכם, שתוכלו לקרוא בזה, שתוכלו ללמוד בזה. ואם אתה לקחת את ספר תורה הזאת, וקדשת אותו, רצית את זה לרבים, אבל אתה לא יכול לקרוא עוד בזה. כבר הקדשת אותו, יצא מרשותך. לכן כל מי שמכניס ספר תורה לאחד, לאיזה בית כנסת, יכתוב על זה בפירוש, הספר הזה רק בפיקדון, והוא שלי, ואני רשאי לשים אותו איפה שאני רוצה. ואחר כך אם הוא קורא לזה, מקיים את המצווה, הוא קורא בספר תורה שלא מקיים את המצווה כהלכתה. אבל אני מקדיש אותה כבר עשה דבר מידו, ולא מקיים את המצווה. כל אדם ירא שמיים כשמקדיש, שזוכה לקיים את המצווה הזאת, או קונה ספר תורה מוכן, או שנותן לספר תורה, נותן לסופר כדי שיכתוב לו ספר תורה. אז כשישימו אותו באחד, יכתוב, יעשה תנאי המהם עם הגבאים, שהוא לא מקדיש אותו, רק בתור פיקדון. ואחר כך, איפה שיוצא אחר כך להעביר, אולי הוא רוצה להעביר דירה למקום אחר, או לעיר אחרת, יוצא לקחת את ספר תורה, יכול לקחת אותה. אף אחד לא יכול לעכב עליו. אבל אני מקדיש, כבר יצא משותו, נגמר. זה מיוחד לבית כנסת הזאת, וגמרנו. אז זה שמעתי, אדם כותב ספר תורה, הוא בעצמו סופר, וכותב ספר תורה לעצמו כדי לקיים את המצווה. רשאי לכתוב אפילו בערב פסח, מפני שהוא מקיים ועושה את זה בשביל עצמו, הוא לא עושה את זה בשביל לעשות מזה פרנסה לאחרים, לכן זה מותר. כן, עניין של תספורת. כל אדם מרשמיים ישתדל להסתפר יום אחד לפני ערב פסח. פסח ביום שלישי, ערב פסח זה יום שני. אם משאיר את התספורת שלו עד ערב פסח זה לא טוב. לכל הדעות, למה פה אנחנו נוהגים מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה. ירושלים זה מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה בערב פסח. מה פה שלא נהגו? לפני חצות. אחר חצות אסור מדינה, אמרתי, בכל מקום ומקום, בכל העולם, אסור לעשות מלאכה מהצהריים ומעלה. אבל לפני הצהריים זה תלוי במנהג. יש נוהגים לעשות מלאכה ויש נוהגים שלא לעשות מלאכה. פה בירושלים, מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה. עכשיו אדם שהולך להסתפר, תספורת זו מלאכה. ספר, שהוא מספר, זה עושה מלאכה. אז בשביל זה מחלוקת. אם זה מותר שסוף סוף האיש הזה עושה את זה לכבוד החג, הולך להסתפר כדי שינאה בחג ולא ייכנס עם שערות מנובל בחג. לכן, יש אומרים שזה מותר. הן תספורת, הן כובסים, גם הכובס זה מכבסה, נגיד למשל, שולחים בגדים כדי לכבס אותם. אז גם זה בשביל צורך החג. מחר מחרתיים יכול לבוש אותם בתוך החג. וכלכן, זה גם כן כאשר צורך מצווה. לכן יש אומרים שלוש אמוניות מותרות בערב פסח קודם חצות, אפילו במקומות שנהגו שלא לעשות מלאכה, כמו בירושלים. מי הם שלוש אמוניות? הספרים, הכובסים והחייטים. תפירה, צפות אופר, גומר את החליפה, הוא לא יכול לעשות בשעתיים חליפה, אבל התחיל כבר בחליפה לפניכם, הוא גומר אותה, מסדר אותה, תופר, אפילו תפירה יש במעשה אומן. دبريم نحن بحياة أمان أفابي كين متلع شرط نفني حتوت أحر حتوت شو من أخي أزور دبريم نحن عن شلوشة من أفتا إلي إيم متلعين نفني حتوت عن زي أمرتي شيش بوسكيين شمترين أبان مران أسر مران أمر شزي أسور راك ما شي تحيل متلع مور لخين تسبور ما تحيل تحيل تمول بيشير مشير سعرات مش المحار مي عشد بك زي مشو قازي مي وريش لعشت حتي رشو حتي جلوح وحتي حتي زي سفرز إيه ده بركة زي لكن نحن مو رحت يستبعد دائرة بيسح لفني حتصور لفي تعرفش مران زي أسور هين حياتين هين سباريم هين كوفسي هب هاليش حكم عن مران زي شعمتي هارا ما قد كان مبيش حكم عن زي لخين لخط حلا كو أدامي رشامي شلي كريس محلوكة شمران بيابوسكيم يقديم ليستبعد لفني خين בלילה כולו, ליל ערב פסח, לכל הדעות מותר. ממתי מתחיל האסור שעמדתי לפני חצות היום? רק מהבוקר. אבל כל הלילה כולו מותר להסתפר. לכן, יום ראשון כולו מותר להסתפר. ליל שני, בלילה, עד עמוד השחר, מותר להסתפר. אני זוכר שהיו בזמנו, עכשיו אני לא יודע מה עושים ככה. היו פתוחים, כל הספרים מפותחים כל הלילה, עושים שימורים. וכל אנשים כולם הולכים להסתפר. כי אין להם לפעמים זמן ביום להסתפר, הולכים בלילה להסתפר. הולכים מסתפרים, עד עמוד השחר, חנות פתוחה כולה. יום הלילה לא יש בוטו. אחר כך סוגרים את החנות. למה? כדי שלא להיכנס בספק, בשעתו של מרן, עם ערב פסח ממש, זאת אומרת, מיום שני, מהבוקר עד הצהריים, אסור מתורת מנהג. ומהצהריים ומעלה, אסור מדינה. מרן כותב, חייב נדוי. חנות שספר, שפותח את החנות שלו אחר חצות היום, כלומר נגיד בערך 12 פחות 20, אז זה נקרא שמו חצות היום, אז זה כבר חס ושלום חייב נדוי. אז אכן צריך להיזהר בזה. וכיוון שמנהג ירושלים גם כן שלא עושים מלאכה לפני חצות, אז יותר טוב שיהיה סגור. אבל אם ספר פותח את החנות שלו עד חצות היום, פותח לפני כן, בשביל שמזה אדם עצלן, לא יסתפר לפני כן יבוא אצלו יסתפר, יש לו מה שיסמוך, לא צריך למחות בידו, כנראה שיש פוסקים שמתירים, ויש אומרים שככה מנהג ירושלים, לכן אין למחות בידו, אף על פי שמרן סובר שאסור, יש אומרים שלא נוהגים פה כמרן, ויש אומרים, מכאן ראיה שירושלים הוא מקום שנהגו לעשות מלאכה, כי מרן מה שעשה הוא מקום שברור שלא עושים, שנהגו שלא לעשות לפני חצות, אבל מקום שנהגו לעשות, מרן לא אוסר. לכן יש אומרים, מכאן ראיה שירושלים נהגו כן לעשות. יש בזה מחלוקת של האחרונים, ספר אדמת קודש ושאר ספרים. לכן למעשה, אין למחות בידי ספר שפותח את החנות שלו, המספרה שלו, או מכבסה, שפותחת את המכבסה שלה לפני חצות היום של ערב פסח, כלומר ביום שני עד הצהריים. אבל מהצהריים ומעלה, זה ברור שזה אסור, חייבים לזכור את החנויות שלהם. לא מכבסה ולא מספרה ולא מתפרה, שחיית, כל זה צריכים לסגור מהצהריים ומעלה. אבל לפני הצהריים, אמרתי שיש בזה חלוקי דעות, כיוון שיש פוסקים שמתירים, שאומרים שמנהג ירושלים, יש מחלוקת מנהג ירושלים, הרוצה לסמוך עליהם, יש לו ממש לסמוך, מי יכול למחות בידו? בפרט יש אנשים שאנחנו יודעים, עדים לדבר, שבאים הרבה אנשים שלא הסתפרו לפניכם, באים להסתפר על הפסח. אז כיוון שיש להם ממש, אמרתי שיש בזה מחלוקת, לכן אין למחות בידי הספרים האלה שמספרים. מה הדין לאחר חצות? יש בזה מחלוקת. אם אדם לא הסתפר לפני חצות, להסתפר אצל ישראל זה ודאי שאסור. אין בזה שום מחלוקת. אבל שאחר החצות אמרנו שאסור. בין חייתים, בין ספרים, בין קופסים, כל מלאכות שבעולם בטלות מהצהריים ומעלה שזה מדינה, זה לא תלוי במנהג. לכן אפילו אחד לא הסתפר לפניהם, לא הספיק להסתפר לפניכם, אסור לו להסתפר אחר חצות. אלא אם כן בא ממדינת הים, בא ממטוס מסכן וקרא פנצ'ר במטוס שלו, והיה בעיות, עד שהגיע פה, הגיע בשתיים אחר חצות היום. והוא ככה כולו מראה שערות מסכן, קודקוד שעם, תלך באשמה ורוצה ללכת להסתפר כמו בן אדם. אז בזה יש מקום לומר, מכיוון שזה בא ממדינת הים, יש מקום להתיר. שהרי אפילו בחול המועד, הבא ממדינת הים מותר. וזה גם כתחשב אותו כחול המועד. אמרנו ערב פסח יותר כאן מחול המועד. אם בחול המועד מותר, למה זה יהיה אסור? אבל צריך עוד דבר, דוגמה לזה שהוא דבר מפורסם, כולם יודעים שהוא בא מחוץ לארץ, זה דבר שהוא ניכר, אין חשש למראית העין, הלאה ואחי צריך להחמיר. לכן כמו שאמרתי, אחרי חצות היום אין מה דעתיר, אבל יש מחלוקת אם מותר על ידי גוי, גוי ספר, הוא הולך לספר אצל גוי ספר, האם מותר אחרי חצות היום או לא. יש לנו כלל, כל מה אסור, מה שאסור לישראל לעשותו, אסור לומר לגוי לעשותו, בכל האסורים. עכשיו יש מחלוקת לגבי ערב פסח, שזה מדרבנן, אחר חצות זה מדרבנן, כמו שאמרתי. יש אומרים שגם בזה אומרים אמירה לגוי, כמו שיש אמירה לגוי שיבוט, כך גם זה אסור ללכת להסתפר אצל גוי. ויש מי שאומר, לא, כמו שזה רק מדרבנן, יש מקום להתיר. אז זה מחלוקת. מרן לא דבר על תספורת, מרן דבר סתם מלאכה מקצועית. יש לאדם למשל, יש דבר, איזה מלאכה שצריך לעשות אותה. הוא מביא גוי שיעשה לו את המלאכה הזאת. נגיד למשל, נשבר לו התכשיט, זה ורוצה לתקן אותו. לתקן צריך מעשה אומן, זה תכשיט של זהב, זה לא עושים אותו של הבדל. זה צריך אדם שהוא בעל מקצוע. או יש לו איזה דבר של נגרות, נשבר לו השולחן. ורוצה עליה, רוצה לעשות סדר, איך לעשה? סדר, בלי שולחן, שם על הארץ, עושה, תשעה באב. אם כי רוצה להביא איזה נגר שעשה את הדבר הזה. ישראל אסור לעשות, בשום אופן. אפילו בחינם. אלא צריך להביא גוי שיתקן לו. אז זה אמרתי, אם מותר להגיד לגוי להתקן לו, זה מלאכה מקצועית. וכן כל דבר שיש בו מלאכת מקצוע. נגרות, פחחות, כל מיני דברים. אז אם זה דבר שכמו שאמרתי, דבר שהוא צריך את זה, בשביל פסח, אז מותר להביא גוי שיתקן את זה. מרן פסק כדעת המתירים. אפילו שיש בזה מחלוקת, מרן פסק כדעת המתירים. וככה לך. אם רוצה להביא גוי לעשות את זה, לעשות מלאכה מותר. עכשיו נראה את הספורת, הולך אצל גוי להסתפר, אחר חצות, כגון שיתעצל, לא מדברים אני שבא ממדינת הים כמו שאמרתי, אלא פשוט, היה יכול להסתפר ולא הסתפר. עכשיו בא, הוא לא רוצה להיכנס בחג כשהוא מנובן, רוצה לך להסתפר, רוצה לך להסתפר אצל גוי, האם מותר או לא. בזה יש מחלוקת. מה המחלוקת שיש? הרפר החדש מודה לדעתו של מרן שמותר לומר לגוי שיעשה מלאכה בערב פסח אחר חצות. מותר, כמה שזה רק מדרבנן, אמירה לגוי כזה מותר. אבל בתספורת הוא מחמיר יותר. הוא אומר, למה? למה מחמיר? הוא אומר, יש הפרש בין דבר שאני לא מסייע לגוי, הגוי לבדו עושה את כל המלאכה, ובין דבר שאני צריך לסייע אותו. תספורת צריך אדם לסייע. הוא מושיט לו את הראש שלו, אם הוא לא ישתף פעולה עם הספר, אז אי אפשר, הספר לא יכול לעבוד בצורה כזאת. מה יישב, תפוס לו, אבטיח את הראש שלו, הוא צריך להושיט את הראש שלו. והוא מסייע לו. זה נקשב, הוא מסייע. כשיש בו ממש, יש מסייע, אין בו ממש, אבל זה מסייע שיש בו ממש. היה לדבר, בגמרא במכות. דווקף, שם כתוב, לא תקיפו פאת ראשיכם, ולא תשחית פאת זקניך, לא תקיפו, כתוב בלשון רבים. הגמרא אומרת, אחד המקיף ואחד הנקף. כלומר, מה זה מקיף? מקיף עושה, חותך את הפאות של הראש, עד שנעשה ככה כל ישר, ככה למעלה, עם הראש, הולך ישר. אז גוזז את הפאות, זה נקרא שמו לא תקיפו פאת ראשיכם. לא רק זה האיש הזה שהוא גזז את הפאות שלו עובר, גם המקיף, הספר, גם כן עושה עבירה, שהוא עושה את הפעולה בידיים. אחד המקיף ואחד הנקף. הנקף זה שיושב אצל הספר, והוא מושיט לו את ראשו, מסייע בידו, שיגזז לו את הפאות שלו. והוא חותך את זה עד ככה. אפילו שהוא עושה את זה במכונה, מכונה לא בתער. הזקן צריך להיות בתער. אבל הקפת הראש, הקפת הראש, כלומר גזיזת הפאות, אפילו במספריים כעין תער, זה עשו מדאורייתא. וכן, בין המקיף, המקיף זה הספר, הנקף זה שמסתפר. שניהם עוברים עליו מן התורה, לא תקיפו פאת ראשיכם. באה הגמרא ושואלת, איך אפשר לחייב, אנחנו אומרים שחייב מלכות, אחד המקיף ואחד הנקף חייב מלכות. מה הגמרא ושאלה, איך אפשר לחייב את האיש הזה שהוא מסתפר? הספר הוא עושה מלאכה בידיים, הוא חותך, הוא עושה. אבל זה ישב כמו גולים, ישב פוסטמה, הוא לא עשה שום מלאכה. לאו שאין בו מעשה, לא לוקים עליו. אז למה אתה משהו לוקה? בשבה הגמרא, بمسيع كماشي هم مسيع بدبر أكل إيش حكم حاجة تلاميذ زي اللي بعد ربي يهودا ربي يهودا حلك الحكمي ويومير ده بشئين بو معسي لو كيم عدم أبل بقى جمرا بعمل ده بس اختعامي زي كما ربي يهودا إلا بمسيع بدبر أكل سنو ما رمي رشي شهرين بش عاشو مكيفة تبعوت رشوه وتاريخ شتف بعولا تاريخ سيعوته كأخي كشو هم سيعوته أصحيا ملكوت זה הקימת שפתיו, הושטת ראשו, גם זו נקשמה פעולה, גם זו נקשמה מעשה, ולכן חייב. כאן מקשים המפרשים, כל האחרונים דנו בזה. פה אנחנו אומרים, במסייע בדברי הכל, זאת אומרת, אם היא מסייע מעט, מושיט את ראשו, מסייע לזה שהוא גוזז לו את הפאות, אז חייב גם הוא מלכות, גם הנקף חייב מלכות. משמע, אדם שהוא מסייע באיזה דבר, אז דינו כדין עושה פעולה, אז זה חיה מלכות. והרי יש לנו דין, גמרא בבצד אבקת בית, גם בשבת צד גימל, אם אדם שיש לו כאב למשל בעיניים, וכוחלים לו את העיניים, בא רופא או אדם שהוא בקי, ומכניס לו כחול בעיניים כדי לרפות לו את העיניים, אפילו שעמיץ הוא פתח, מאמץ את העיניים, כדי שיתכנס הרפואה בתוך העיניים, הוא סוגר ופותח, סוגר ופותח, אז שתכנס הרפואה פה בתוך העיניים. אפילו אחי, כתוב שזה מותר, כמה שזה חולה, שאין בו סכנה, אין בו סכנה, אבל הוא חולה. מביא גוי שעושה את הדבר הזה, גוי, הוא בא מרפא לו את העיניים, זה מותר. בבקשה הגמרא, איך זה מותר? הרי מסייע בהדה. מה שאמרנו, חולה שאין בו סכנה, מותר לומר לגוי שיעשה לו מלאכה, במה דברים אמורים, זה כשלא מסייע ישראל בהדה. מור כאן מסייע בהדה, שם היה מעשה, רב אשה. שם רב אשה הקשר לו לרב כהנה. רב כהנה היה חולה בעיניים, והביאו גוי שישים לו כחול בעיניים כדי לרפות אותו. אז קשר לו רב אשה, מור כאן מסייע מהדה, איך כבודו מותר? אמר לו, איקר רב זווין דקה איקר ותח, ושננן לה, מסייע, אין בו ממש. העקר הפעולה שעשה את הפעולה של הכחות זה גוי וכל חולה שם בסכנה מותר לומר לגוי שעשה מלאכה בשביל לרפות אותו מה אתה אומר שאני מסייע? מסייע אם הוא ממש העקר המלאכה זה נקש ממי שעושה את הפעולה מה אכפתי שמסייע? מסייע אם הוא ממש אז זה מקשים פה אתה אומר מסייע אם הוא ממש שם הגמרא אומרת אם זה מסייע מושיט את ראשו אז חיה מלכות אז נשמע מסייע יש בו ממש זה כשהיה תורי זהב, זה כשהיה סרטי כהן, וכמה אחרונים עוד, כמה אחרונים שתרצו את זה, למשל סרטי כהן, הוא מתרץ ככה. הוא אומר, אפילו אם הוא לא מסייע, זה שהוא מסתפר ונותן לו לספר שיגלח לו את הפאות שלו. והוא יושב אפילו תאמר ככה בלי שום פעולה. אפילו אחי, אפילו שזה לב שאין בו מעשה, אסור יש, רק לא חייב מלכות רק. בפירושה במעשה לא לוקים עליה, פירושה שאין אסור, יש אסור. רק אתה רואה, לא חייבה שעשו לו מלכות, רק אם עושה מעשה. אבל אסור, אסורה מהה, אסור דורתה מהה איקה. לכן, כשהוא יושב, וכשהוא קצת מושיט לו את הראש ומסייע בידו, אז זה נקרא שמו מעשה. לא צריך להיות מעשה גדול עד שיתחייב. אסורה ברווחי איקה, למה שכתוב בפירוש בתורה, לא תקיפו, לא כתוב לא תקיף, בלשון יחיד, לא תקיפו. התורה בפירוש רצתה לכלול גם את המקיף וגם את הנקף. אלא מה, תגידי סוף סוף, אין בו מעשה, אז כשהוא מושיט קצת את הראש שלו, הפעולה קטנה כזאת, נקרא שמו מעשה. ראיה לדבר, כמו שיש לנו בגמרא, במסכת בבא מציעא, דף צדיק. על הפסוק לא תחסם שור בדישו מה זה לא תחסם שור בדישו? השור הוא דש את התבואה קודם דשים אותה כדי שלנתק את הקש הדק שהוא חופף את החטא אז זה מפריע אחר כך שהולך לתחום אותה אז לכן לפני כן דשים אותה היום יש עושים במורגין יש ברגלי הבקר אז השור הזה הוא הולך כל הזמן, עובר על החטים האלה, מפרך אותם ברגליו, על ידי כך נתקת אותה הקש, אותו קש שחופף את החיטה, כמו ששתת דפינו רוח. אחרי שהוא מנתק אותה, זה מערבב עכשיו, הכל ביחד. אחר כך לוקחים את התבואה הזאת, לוקחים אותה ברחת, מעיפים אותה כלפי השמיים, בא הרוח, לצד שרוח שמה, אז הרוח מעיף את המוץ, ונשארת החטה שהיא כבדה יותר, ואחר כך נעשה כמו קרי של חטה. ככה דרך, קודם דשים, ואחר כך זורים, כמו שכתוב אצל בועז, הנה הוא זורה את החטים הלילה. עכשיו, אסור לחסום את פי השור הזה שהוא כל הזמן עובד עם החטה הזאת, והוא רעב, רוצה לאכול מהחטים האלה, והוא חוסם לו את הפה שלו, סוגר לו את הפה, עושה לו ככה איזה ממחטה, סוגר לו את זה וקושר לו את זה, שמים לו פה. מזכר רוצה לאכול, לאכול. אז התורה אמרה, לא תחסור שור בדישו, זה שעה בעלי חיים. אתה נותן לו שיעבוד, הוא יעבוד לך. אבל לאכול אתה לא יותר, ראית בעיניך ושם לא תאכל. זה אתה מצייר, שעה בעלי חיים. לא תחסום שור בדישו, בשעה שהוא יודע שאסור לך לחסום את הפה שלו. אבל אם הוא יש לו שכל, לא רוצה שאוכל לו את החטים, חטים עונים כסף. אז מה הוא יעשה? יסביע אותו קודם, לפני שילך לעבוד, ייתן לו ארוחת בוקר שמנה, שאוכל הרבה מספו, מה שיש לו, תבן, מספו, מה שיש לו, ימלא את הבטן שלו. אחד מעט, שניים, שלושה חטים, זה בעלמה, זה לא כלום, לא מעלה ומוריד. אבל אם הוא רעב ורוצה לאכול ואתה חוסם לו את הפה שלו, עובד בלא תעשם, לתורה חיה מלכות. אז הגמרא אומרת, מה הדין באדם שחוסם את השור שלו בקולו? מה פירוש בקולו? הוא פה שלו פתוח. כשהוא בא לקחת מעט מהחטה, בשעה שהוא דש, אז הוא אומר, זה פוחד מסכין, לא אוכל. אז חסם אותו בקול שלו. מה הדין? בא הגמרא אמרה רבי יוחנן, עקימת פי ובי מעשה. כמו שצעק עשה לו, זה הפחיד אותו מסכן, זה רק שמו מעשה, חיה מלכות. לא אומרים שזה לב שאין בו מעשה, אין לו כמעליו, אלא חיה מלכות. אבל מה עשה? עשה הוא, מה עשה? אפילו אחי, אתה אומר, זה רק שמו מעשה. אז הוא שיט את ראשו לספר, זה לא פחות מאשר הוא. הוא כן אחר שזה חיה מלכות. אבל שאין כן, לגבי דבר שהגוי עושה, זה שם כתוב לו תקיפו, כמו שאמרתי, התורה בפירוש חייבה אותו, אפילו לא יעשה מעשה. רק כדי לרקות, אנחנו מצליחים את המעשה הזה של הושטת הראש. אבל לגבי ועלמה, מה שהחכמים תראו, אמירה לגוי שיבות, שיאמר לגוי ויעשה, אז לא אכפת לי שהישראל יסייע מעט בעדו. אפילו שהוא מאמץ את עיניו, סוגר אותם ופותח, סוגר כדי שיקלט יפה התרופה שתכנס טוב בתוך העיניים ותתרפא. זה לא נקרא שמו פעולה. לכן מסייע אין בו ממש, אז אנחנו מחדקים. מתי אני מסייע שיש בו ממש? תמיד אנחנו אני מסייע אין בו ממש. רק בתנאי כשיש, תורה אומרת בפירוש מגדה דעתה שיש חיוב, לא תקיפו, כדי שעשות אותו שאליו שיש בו מעשה כדי שילקע עליו, זה לא צריך של, אפילו סיוע כלשהו נקרא שמו מעשה. בזה אנחנו מתרצים שני הסוגיות. הסוגיה של ביצה כבית, ששם מדובר כמו שאמרתי בחולה שאין בו סכנה. וחכמים תראו כל דבר בשביל חולה שאין בו סכנה, תראו לומר לגוי שעשינו מלאכה כדי לסדר לו את הדבר. שם אנחנו אומרים אפילו שהישראל מסייע עם הגוי בשעת הטיפול בו, זה מותר. מה שאין כן, כשכתוב לא תקיפו, שם כתוב בלשון רבים, אחד המקיף ואחד הנקף, בכל אופן יש איסור, יש איסור מדאורייתא. רק כדי שיתחיים מלכות, אפילו עקימת פיו ומעשה, כך גם כן הושטת ראשו, נקרא שמו מסייע, ולכן חיה מלכות. זו דעתו של הראב"ד גם כן. הראב"ד בהלכות עבודה זרה, פרק י"ב, שאפילו לא עשה סיוע, זה יביא אליו שמו מעשה, מכל מקום, בצורה דאורייתא מיהא איכא. הרמב"ן נחלק בדעתו. הלחם משנה כותב שגם הרמב״ם מודה בזה בדעתו של הרמב״ם. הכסף משנה אומר לו כך, אבל הרב כנסת הגדולה בספרו דינא דחיה דחה דברי מרן הכסף משנה. הסכים לדברי, כמו שכתב לחם משנה, שגם הרמב״ם מודה לדעת הרמב״ם. וכך נראה יותר נכון. עכשיו, כפי שאמרתי, התירוץ הזה כתבו אותו כמה גדולים. למשל בספר חמד משה כתב את זה, בשלושת שבועות זרע אמת כתב את זה, השפתי כהן ביורי דעה כתב את זה, כולם אמרו פה אחד, שפה אחת לכולם, שיש הפרש בין גילוח הפאות ששם כתוב לא תקיפו בלשון רבים התורה חייבה גם את הנקף, ולכן שם אנחנו אומרים שאם מסייע חיה מלכות, אבל בעלמה מסייע אין בו ממש. כי עכשיו הקושה של פרי הדש, מה הוא מקשה? הוא אומר, נכון שמרן התיר, נכון שמרן התיר לומר לגוי לעשות מלאכה בערב פסח אחר חצות, זה דווקא כשהוא לא מסייע בהדה, אבל כאן שהוא מסתפר עם, אצל הגוי, הוא צריך לשתף אותו פעולה, וכאשר הוא מסייע בהדה, זה לא קושה. ומה הוא עושה? עובר עלו תקיפו? מה הוא עושה? נכון שהוא מסתפר. תספורת בערב פסח, הוא עושה את הקדת וחדין, רק הוא עושה את זה אחר פסח הרחצות, זה סוד הרבנן. בסוד הרבנן מנהל לנו שנוקה שמו מסייע שיש בו ממש, נוקה שמו מסייע שאין בו ממש, כמו כל הערכות, מסייע אין בו ממש, לכן זה כלל, מסייע אין בו ממש, וכאן בנהל אחד למעשה, אדם שיש לו כאב שן, ולא יכול לסבול, יש כאבים גדולים, אבל הוא עדיין לא כל כך כאשר הוא מסוכן, זה סכנה? זה לא סכנה, יכול לעבור יום שבת, אבל יעבור מסכן בצער גדול. ויש לו איזה רופא גוי, רופא שיניים, שמכיר בדבר, הוא הולך אצלו כדי שעקור לו את השן, פטר ממנו. עקירת השן בשבת, זה מנחה שאין צלחה לגופה, הוא זקוק לגופו של השן? לא זקוק לשן, זה נקרא שמו מנחה שאין צלחה לגופה. אם כן זה סוד הרבנן, רוצה לומר לגוי שיוציא אותו, רשאי. יכול להיות ללכת אצל גוי. בא תורי זהב ואוסר, אומר לו, זה מסייע בהדה, מושיט לו את הפה שלו, צריך לשתף את הפעולה, הוא יסבור את הפה שלו, אי אפשר לו זה לעבוד ככה בצורה כזאת. אז מוכרח שתף פעולה עם רופא השיניים, אז כשאמרו מסייע בהדה, אז אומר תורי זהב שזה אסור. אבל כל האחרונים שהזכרתי, כולם חלקים עליו, אומרים שזה מותר. למה? שזה לא נקרא שם המסע שלכם מעשה, רק לגבי לא תקיפו שזה פעת הראש, שהתורה גילתה שהאיש הזה הנקף מחייב, כדי לעשות אותו עליו שיש בו מעשה. שזה פעת הראש, שהתורה גילתה שהאיש הזה הנקף מחייב, כדי לעשות אותו עליו שיש בו מעשה, אז לכן אנחנו אומרים שאם מסייע חייב, אבל בעלמה מסייע אין בו ממש, לכן אפילו שהוא מוכרח שתף פעולה, לא הוא עושה את הפעולה, הפעולה עושה אותה, הרופא שיניים, אז לכן נרשין עושה את הזריקה של האדמה, של האדמה המקומית, ואחר כך התלישה, כל מי עושה, זה עושה כל הגוי, אפילו שהוא משתף קצת פעולה, אין בזה כינו, לכן זה מותר. כך סכימו האחרונים שהזכרתי, חמד משה, הסרטי כהן לא דיבר בנושא הזה, הוא דיבר בנושא אחר, הוא דיבר לגבי אישה שחל תבילתה בדל שבת. כידוע, נשים צדקניות קבלו על עצמן וחזר עם מנהג טוב שיגזיזו את הצפוניים לפני התבילה, מפני שלפעמים תחת הציפורן יש משהו לכלוך וזה נקרא שמו חוצץ. אם יש איזה לכלוך זה חוצץ, אלא מעדי נשאנו ככה לכלוך שתחת הצפורן, אם זה בין הצפורן לבשר לא בולט הלאה, זה כשמו מעוטו שאינו מקפיד לחוצץ. אבל אם זה הלכלוך עודף, הצפורן היא פורחת יותר מאשר הבשר ויש תחתי הלכלוך, ואולי הלכלוך הזה הוא יותר מהבשר, נרקע שמו מקפיד עליו חוצץ. אז כדי שלא יהיה להם בעיות, זה פורח יותר מהבשר, פחות מהבשר, לכן גוזזות את הצפוניים ומנקות יתב את הידיים, כדי שלא יהיה עניין של חציסה בין היד שלהם, בשעה שהן טובלות, שלא יהיה חציסה בין המים לבשרם. לכן זה מנהג פשוט בכל תפוצות ישראל, קבלו את זה על עצמם יפה מאוד. במקרה של דעבד, יש בזה מחלוקת מרן והרמה. נגיד במקרה שכחה לגזות ציפורן אחת או שתיים, שכחה לגזות אותם, אבל היה נקי, תחת הציפורן היה נקי, שמה לב שזה נקי, וטוב לה, אם צריכה אותם לחזור ולטבול או לא, יש בזה מחלוקת, מרן אומר לא צריך לטבול, הציפורן בעצמה היא לא חוצצת, מה חוצצת? הלכלוך שיש תחתה, הוא ראתה שלא היה לכלוך שמה, זה נקי, אז מה יש, הציפורן בעצמה היא לא חוצצת, זה גופו, מבשרו, כמו שהשערות של האדם לא חוצצות, למה זה מחובר בו, ככה הצפורן היא מחוברת בה, אז היא לא חוצצת. מה שנהגו לחסוס, גזירה שמי יהיה איזה לכלוך, אבל אם ראתה שאין לכלוך, אין לכלוך, מה זה, זה חוצץ. هرما حدك سو يركي مدعة رأبان شافلوها تبورن عطما هي حتيتت تا لخا كم مران كم مبان دعطو بفسكيم كم دعطوش المران لخينا حمد بريم عدي عباد لخات حلات تخالك زوز لخين اتنه هو رأى لمطبيلوت نشيم المطبيلوت المشجحوت على طويلة شين باقوت نشيم יש נשים מודרניות באות לטבול והם לא נוח להם לגזוז את הצפוניים יש שהם עושים מניקיר ככה אני יודע שמים לק על הצפוניים שלהם של להתייפות והצפוני שלהם היא עודפת יותר מהבשר אבל הן מקפידות תמיד לנקות תחת זה לנקות לכן אם המשגיחה הזאת המטבילה רואה שתחת הצפוני נקי לא צריכה לגעור בה כי אחר כך אם אתה גוער בה זו תלך ולא תשוב ותכנס חס ושנו באיסור של קרית לא תעבור למקווה בכלל אז מה זה? זה אתה רוצה לדקדק על מנהג ועלמה ולעזוב אותה שתעשה חס ושנו באיסור קרית איפה נשמע דבר כזה? אסור לעשות דבר כזה לכן אם אפשר להעיד לה נגיד שיש מנהג טוב לעשות אם את רוצה אם את רוצה אומרת לא אני לא רוצה לא רוצה בלש בבקשה הנה המקווה לפנייך תברכי תתבלי ותשתף את הפעולה כרגיל כדי שאנחנו רוצים למשוך עוד נפש ועוד נפש שיבואו למקווה ולא חס ושלום יזווגו עם בעליהן באיסור קרת כל ביאה או ביאה חייב קרת ברמנן זה דבר חמור מאוד אז למה צריך אתה לוותר על איסור קרת בשביל מנהג אחד שתגזוז את הצפון אנחנו כאן מנהג כמו דעת שמרן שזה רק מנהג והן מקפידות בלבחי הן מקפידות איזה יופי יש אם יש תחלוך תחתיה תעמוד לבהרת היא מנקה את זה, מוכרח לנקות, תמיד היא מנקה. עצה להיות אותו, תחזור למשגיחה ותנקה, תראה עוד פעם, תגיד, בבקשה גברת, יש פה קצת לכלוך, אולי תנקי אותו. והיא תקח איזה מחת, איזה זיקה, משהו, תנקה את זה, היא תשמח על זה. אז לכן, בזה לא יהיה בעיה. אבל תאמר לה, לא, את חייבת לגזור. ואם לא, לא תכנסי למקווה, אז אתה מרחיק אותה מהתורה. אסור לעשות דבר כזה. מה שאנחנו הולכים לקרב, חובה עלינו לקרב, מה שאנחנו הולכים לעשות, להקל מעליהם. יש נשים משגיחות על הטבילה, לצערי, שהן ממונות, הן מקבלות משכורת, אבל מרוב שהן טיפשות, אומרים, וחמורו יגיד לו, מחמירות יותר מדי, גוזות ציפוניים וחוזות וגוזות, עד שעוקרות להם את הבשר שלהם, עד שמוצאות להם דם, שוטות כאלה. אם אני הייתי, הייתי מגרש אותם. אסור שיהיה עם אנשים כאלה, הן מרחיקות, הרבה שהלכו, אמרו שהם לא ילכו אף פעם, נגמר, נשבעו שבוע עד שלא ילכו יותר למקווה. למה? מרוב שיחמירו עליהם, מרוב ש... לא, לא, יש עוד חתיכה, יש עוד חתיכה. מה חתיכה? נערה מוקי, כל... מה זה בתחתיכה? מה זה, ציפורן זה חוצץ? ציפורן לא חוצץ. עוד חתיכה, עד שהוציא אל האדם. ואחר כך נשבעה שיותר לא תלך למקווה. עד שאנחנו מפייסים אותם, מברכים, עד שאנחנו רוצים לסגל עוד נשמה ועוד נפש לקרב אותם לתורה. אלה מרחיקים, מרחיקים אלה. נשים כאלה, אין להם שכל אלה, יש להם מוח מטומטם יש להם. צריך לגרש אותם צריך. טוב, נחזור לעניין שלנו. אז זה אמרתי. כשיש מקרה כזה של ציפורן, אמרנו, להלכה ציפורן לחוצץ. עכשיו אישה הזאת שכחה לגזוז את הציפורניים שלה בערב שבת. בשבת אסור לגזוז ציפורניים. משנה מפורשת, מסכת שבת וצדיק ד', הגוזז ציפורניו חייב. עכשיו, זאת באה לטבול בליל שבת, אפשר לדחות את הטבילה, מה לעשות? יש שתי דעות. יש דעה שתביא גוי, שהגוי, גויה, תביא גויה, שרת גויה, שתגזוז את הציפורניים שלה. ואז זה מותר, כיוון שאין כבר חציסה. החכם השני אומר לו, תנקה תחת הציפורניים, תיקח איזה מחט, סיכה, תנקה יפה תחת הציפורניים, שיהיה הכל נקי, ותטבול. למה זה? מה, במה המחלוקת שלהם? התורי זהב, הוא שאוסר, ואומר חובה לגזוז את הציפורניים, הוא נמשך לשיטתו. לשיטתו. מה, הוא אומר, לא, להפך, שתנקה, למה נמשך לשיטתו? באור החיים סימן שכ"ח הוא כותב עקירת השם כיוון שהוא מסייע לרופא שיניים נקרא שמוע חשיב מעשה כמו העניין שלא תקיפו שזה נקרא שמוע חשיב מעשה אז כאילו הוא בעצמו עושה מעשה שעוקר את השם וזה אסור אבל מה שאין כן לפי דעתו כאן גם כן אם תתן את היד שלה תושיט אותה לגויה שתגזוז לה את הציפורניים צריכה לשתף את הפעולה. אם היא תבריח את היד, היא לא יכולה לגזוז. איך יכולה לשתף לגזוז? צריכה להגיד גם כן, להושיט לה את היד, לעזור לה. אז זה נקרא שמוע עושה מעשה. לכן אומר לך, זה נקרא שמוע מסיעה שיש בו ממש אסור. אלא מה תעשה? אז תנקה תחת הצפון. האם? בדיה. זה דברי התורי זהב. בא ספתי כהן, נקודת הכסף, חולק עליו. הוא אומר, לא. מתי אומרים, עקימת פי ובי מעשה, או שיתוף פעולה מסיין, כשמו מעשה, רק לגבי, לא תקיפו, שהתורה גלית אחד המקיף ואחד הנקף. כמקו בכו, סורה דברה את האיקה. רק על ידי הושתה שלו, קוראים אותו לב שיש בו מעשה. בתנד מסיין לידי ספתי כהן, כך כותב שם בשיטה מקובצת, בשם רבנו מאיר הלוי. הוא כותב, להחלק בין הסוגיה של מסכת ביצה כף בית ובין הסוגיה של מכות כף. למכות כף הוא אומר שאני שמה שכתוב לו תקיפו והווה אליו דאורייתא אפילו לא יעשה מעשה. ולכן המעשה רק כדי שייתנו מלכות, לכן אנחנו אומרים ממסייע חייב, אבל בעלמא מסייע אין בו ממש. לכן אנחנו פוסקים באמת העקר הוא כדעת ספתי כהן. אם אפשר רק יותר טוב לומר לגויה שתראי, את צריכה לגזוז את צפוניים של האישה הזאת, אבל את תקחי את היד שלה, היא לא תושיט לך אותה, היא תשאיר אותה ככה ותשאיר כמו אפנדי, וזאת הגויה, תבוא תקח את היד שלה ותגזוז, תתפוס אותה חזק ותתפוס, לא שהיא תשתף עולה. אם אפשר לעשות ככה יותר טוב. אבל אז חצי דק אומר, בעד זה חצי דק אומר, שם מנהגו להתיר, כך כותב רבי ישעיה דנגור, שם מנהג שלהם להתיר, כך קבלו בשם בעד זה חצי דק. רבי יוסף חיים אמר, לא תושיט לה את היד, אלא תקח בעצמה את היד. בכל אופן, ככה יותר טוב. למה כמו שאמרתי, מסייע שיש בו ממש, לא נקרא אלא לגבי לו תקיפו, אבל בעלמא מסייע אין בו ממש. כוחד, יש מדעמה דאורייתא, יש שם כוחד זה דאורייתא, כן, בפרט כשהוא רוצה לרפות, הוא צריך לעשות איזה פעולה דאורייתא, משמע אפילו דאורייתא, אומר לגוי ועושה, כמה שאומר לגוי זה מותר. טוב, נחזור לעניינים שלנו. אז זה אמרתי, לפיכך, גם האיש הזה שלא הסתפר, חטא, לא הסתפר, אבל הוא לא רוצה להיכנס עם צערות, הוא רוצה ללכת להסתפר אצל גוי, מורים לו להתיר. מה הדין שבן אדם שיש לו מכונת גלוח הוא מסתפר בעצמו? מה הדין שלו? נחת חלה יסתפר לפני חצות היום, לא יסתפר אחר חצות, לא יתגלח אחר חצות, אלא יתגלח לפני חצות. בדיעבד שכח, טעה, היה אנוס, יתגלח אפילו לאחר חצות, כמו שמגלח לעצמו, לא עושה את זה עדיין מישהו אחר, כמו שהוא מתקן כלב, כמו שהוא עושה לעצמו, לכן זה אפשר להתיר. אבל לכת חילה לא יעשה כך. לפני שמי הצהריים ומעלה, אמנו אסורה כל מלאכה. וזו מלאכה, שהוא מתגלח. לכן יעשה את זה כמה שאפשר, לפני חצות היום. אחר חצות אסור. אפילו מכנת כביסה. שום דבר, אסור. גם כן אסור. ספר לא יספר שום דבר אחר הצהריים, ילך הביתה כמו אפנדי וירבוש תקף בגדי החג, וגמרנו. יבוא לא ילבוש לבנים כמו שלובשים ספרים, אלא ילבוש בגדים לכבוד החג. טוב, נחזור לעניינים שלנו. אז זה אמרנו, לכן בערב פסח אחר חצות צריך לדעת, לא מתירים רק דבר שאין בו משום מלאכה או מעשה הדיוט. מה שמותר בחול המועד ודאי שמותר בערב פסח. לכן רוצה לצחצח נעליים למשל, זה יכול לעשות את זה אחרי חצות, אין בזה שום איסור, אפילו בחול המועד מותר. איזה מלאכה יש בזה? מה שמעביר משחה ומבריש את זה, זה לא כלום, זה לא נקרא שם מלאכה ממש. בשבת אם יעשה דבר כזה יש אומרים שחייב בשום צובע או בשום דברים או בשום ממריח של המשחה, אבל בכל זאת זה לא דבר שמעשה אומן, זה מעשה הדיוט. כל אחד ואחד, כל ילד יודע לעשות לצחצח נעליים, לכן מותר לצחצח נעליים אפילו אחר חצות, אפילו לכת תחילה. וגם בחול המועד לפעמים אדם הולך בחג, הולך ובא, עובר חול המועד, תלכלכו עוד פעם, צריכות מה לעשות להם, צחצח אותם. מותר לעשות, צחצח אותם בערב שבת, בכבוד השבת של חול המועד. יש ספר, קיצור שני לוחות הברית. זה קיצור שני לוחות הברית, זה לא באמת ממש רק שני לוחות הברית. אלא המחבר הזה אסף כמה דברים, גם אמר דברים מדעתו, היה תמיד חכם. אבל היה כנראה מחביר גדול, ככה נשמע שלו של בית שמאי, אז כתב כמה דברים של חומרות. אמרו שאין לסמוך על הספר הזה, הוא קורא את עצמו קיצור שני לוחות הברית, זה לא אמת. זה לא קצור שני לוחות, הוא כותב כמה דברים שלא אמר שני לוחות הברית. כמו שאמרתי, הוא הוסיף דברים הרבה מדעתו. לכן כתבו שאין לסמוך הרבה על הדינים שלו, בין להחמיר בין להקל. אבל הוא כותב לגבי העניין הזה, צחצוח נעליים בערב פסח. הוא אומר שזה אסור וזה ככה, הוא מחמיר מאוד בזה. ואין לדבריו לא טעם, לא שורש ולא ענף. אלא מותר לך תחלן לצחצח את הנעליים אחר חצות של ערב פסח. גם בחול המועד יש מרבני אשכנזים שהחמירו, יש ספר ילקוט הגרשוני. גם הוא אסף מאיזה רבנים בתל תרפיות, היו כותבים רבנים כמו שהיה פעם עם אסף או כל תורה, שכותבים שם כמה רבנים, כך היה בהונגריה קובץ כזה, קוראים אותו תל תרפיות, והיו כותבים כמה רבנים כותבים שם. אז הוא אסף משם כמה דברים, בתוכם שאסור לצחצח נעליים בחול המועד, למה שזה נקרא שמו מכבס. רבותינו אסרו כביסה, לעשות כביסה בחול המועד, אז נקרא שמו כמו מכבס את העור. זה מכבס, יש בזה, הוא מכבס, לא עושה. זה כל דברים בטנים, אין בזה לא כיבוס ולא שום דבר. זה מותר לך תחלה, אין בזה שם בעיות. כל דבר שהוא צורך של החג, אפילו בין שהוא בעצמו יודע לתקן, בין שיש לו מישהו חשמלאי שבא לתקן, מותר להביא אותו שיתקן לו את החשמל. יש קצר, לא קצר, דברים כאלה שצריך לתקן אותם, אפילו שזה מעשה ידי אומן. אבל אם קורה דבר כזה בחול המועד, אפילו שאסור לנו מעשה אומן, יש דברים צורך החג, שאפשר לעשות את זה אחרי החג. מה, יישאר בחושך עד אחרי החג? לכן זה מותר להביא חשמלאי, אבל בשביל הכסף יש בעיה. אם יכול לתת לו כסף, אז יהיה תשלום על זה או לא. אם יכול להשיג חשמלאי כזה שהוא יאמר לו אחרי החג נשוחח בעניין זה, ייתן לו ככה בעין יפה, לא שיעמוד עמו על המקח, יותר טוב. אבל אם זה חשמלאי, לא הולך 400 בלי נטילת ידיים, בלי שקבל כסף. יש כזה, מה אני אפשר לעשות לו? אז הוא, כדי שלא יישאר בחג בלי חשמל, מותר, אפשר להקל. פה מרן עומד על אדם שהוא הולך למקום שעושין למקום שאין עושין, וזה דבר שהוא כללי, לא שייך רק להלכות האלה שערב פסח. זה דבר כללי בכל ההלכות. יש הרבה דברים ששינויים במחלוקת, ויש מנהגים שונים, חלק נהגו כדעת האוסר וחלק נוהגים כדעת המתיר, והולך ממקום זה למקום אחר, מה הדין שלו? אז זה משנה. הולך ממקום שעושים מלאכה לפני חצות בערב פסח, והלך למקום שלא עושים, נותנים עליו חומרי מקום שהלך לשם. אתה הלכת במקום כזה שאסור לעשות, כולם לא עושים, מה אתה תהיה משנה מן הבריות, איך אתה תעשה מלאכה? אסור אדם לשנות מפני המחלוקת. זה עושה כמו אגודות, חייב לנהוג, הלכת למקום ההוא, תנהוג כמו המקום ההוא להחמיר. ואם להפך, הוא הלך למקום שלא עושים מלאכה, למקום שכן נוהגים להקל, לעשות מלאכה. לא יקל. נותנים עליו חומרי מקום שיצא משם, הוא יצא ממקום שלא עושים מלאכה, זה לא יעשה מלאכה. חומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום שהלך לשם, ככה זה צריך להיות. תמיד אדם שהוא הולך ממקום שנוהגים כולה למקום שנוהגים חומרה, או להפך, הוא מקבל שתי החומרות של המקומות. למה? פני שהוא דעתו לחזור, הוא לא עקר את דירתו מהמקום ההוא הראשון שלו, רק הלך בתור אורח יום ימיים שלוש שבוע שבועיים, אבל דעתו לחזור. ושדעתו לחזור עדיין נוהג כל החומרות של המקום שיצא משם. ושעורך למקום אחר, נוהג כל החמות שהיה גם כשערך לשם, כדי שלא ישנה ממעשיהם. יש גם כבזה מראית עין, לא כולם יודעים שהאיש הזה הוא תייר, אורח נוטה ללון, לא יודעים. לכן חובה לנהוג כל החמורות, במקום שיצא, במקום שהלך. זה גמרא, מספרת לנו בחולין, קוף יוד. שם מסופר, פעם אחת רב, הוא היה רב בסורה. סורה זה מקום מיוחד בבבל. עשה שם ישיבות, בתי מדרשות. היו כולם תלמידי חכמים. אבל תראו, גם בדורות שלהם, היו חלק מסכנים שהיו מנותקים מהתורה. אלה שהיו כפריים. מקום שהיה איזה כפר אחד, רחוק מעיר סורה. והלך שם, עבר שם הרב, כאורח נוטה ללון, ושומע אחת, אומר, גברת אחת מדברת עם השכינה שלה. כאני מבשלת ליטר בשר, קילו בשר. כמה חמאה אני צריכה להשים בפנים כדי שיהיה טעים, שיהיה משובח. כל כך בורים עמי הארץ. לא נעים בשר בחלב אסור? היא שואלת כמה תשים. וחברתה אומרת לה, תשימי כך וכך גרם, כך. לא יודעים אלה שבשר בחלב אסור, יצא משום מה משתר כך, הלך בבית הכנסת ודרש על דיני בשר בחלב. ביאר את הכל כסמלה. והוסיף עליהם, החמיר עליהם ואמר, כחל אסור לאכול אותו כלל, לא צלי, לא מבושל, למה זה בשר בחלב? מה זה כחל? לדיה בהמה, שדיה בהמה שהיא נקבה, אז יש לה חלב. בתוך השד שלה, יש לה חלב, שחטו אותה. עכשיו, החלב הזה הוא כנוס, אף פעם לא יצא לאוויר העולם. לא תבשל גדי בחלב אמו, שכבר יצא לאוויר העולם. זה עדיין הוא כנוס בשד שלה. מהדין, בדין התורה, זה מותר החלב הזה. נקרא שמו חלב שחוטה דרבנן. חכמים אסרו אותו. מה אסרו? אסרו לבשל את הכחל הזה, למשל תמלח אותו, תכשיר אותו, תבשל אותו עם בשר אחר. למה זה כל הזמן, יש הרבה חדרים של החלב הזה, וזה נפלט אחר כך בתוך הסיר, אז נעשה בשר בחלב. בדאורייתא זה מותר, למה שלא יצא לאוויר העולם. אבל מדרבנן זה אסור. נראה כמו בשר בחלב, זה אסור. החכמים אסרו. זה כשמבשל אותו עם בשר אחר. אבל אם אתה לוקח את הכחל הזה, חותך אותו שתי בערב, באורך ורוחב, ואחר כך גם כן, אתה מנקה את החלב כמה שאתה יכול, שוטף אותו, ואחר כך אתה מבשל אותו לבדו. מדינה זה מותר. למה? זה התורה אמרה, מה שיוצא להעביר העולם, גם חכמים זה רצו לאסור. כשיש עוד בשר אחר, זה נפלט לבשר המתערב בו, אסור. כשזה לבדו, מותר. או שאתה רוצה לסלוט את זה. עושה איזה חתיכות חתיכות קטנות, ושם זה בתוך שיח אחד, בתוך שפוד אחד, ואתה צולה את זה. אפילו שאתה רואה קצת נוטף חלב, יש לו זה כנוס, כמה כיסים, יש כיס בתוך כיס, וזה לא קשה לנקט אותו, אפילו הכי מותר לאכול אותו. זה שכתוב שם בגמרא, אשתו של רב נחמן הייתה חכמה, ילתה היה שמה, ילתה. אז שאלה פעם מבעלה, אמרה, כל מה שעשר הקדוש ברוך הוא, נתן לנו דוגמתו היתר. התורה עשרה לנו לאכול דם, מותר לאכול כבד. כבד זה דם, כולו דם. אלא מה? התורה תירה אותו. איפה התורה תירה? כתוב, לא תאכלנו, על הארץ תשפכנו כמים. דם שנשפך כמים יהיה מסור. כבד זה נשפך כמים? זה כבד זה. מה, איך אפשר לאכול מים? אז זה התורה לא אסרה. לכן מותר לאכול כבד. אם כן, התורה אסרה לאכול דם, התורה לאכול כבד. התורה אסרה לאכול חזיר, יש המוח של הדג שבוטה קוראים אותו, הטעם שלא טעם של בשר חזיר. כן, תראה, מוחד לשבוטה. אני רוצה לאכול בשר בחלב. איזה בשר בחלב? תורה תראה. סבאות, תחות, עשו לה קבב מזה הכחל, שדה הבהמה, ויש בזה גם חלב, משהו דבר שסמחה כאן, תוכלי בשר בחלב. אז זה מצאנו שהתורה תראה. בכל זאת, רב, כיוון ששמע שאלה רשעים, או עמי הארץ כל כך בורים שאוכלים בשר בחלב, אז עשה סייג לתורה ואסר להם בכלל לאכול כחל. כחל יש בזה בפנים, ככה זה השעת של הבאמה, יש בפנים בשר בחלב, עשו לי אחרי אותו לחלוטין. לא צדי, לא מבושד, לא לבד, לא עם בשר, בשר בהם. טוב? קבלו עליהם, הרב היה לו שם גדול בעולם כולו, היה רמת שכל בני הגולה, כולם שרים עם משמעתו, מי לא ישמע לו? באותה זמן לא היו הרשעים האלה של מיטלוני ורשומסקי הארורים האלה שהם נגד התורה, אנטי דתיים. לא היה חס ושלום דבר כזה. רק מחמת חוסר ידיעה, פשוט לא ידעו. עכשיו ידעו, הרב אמר להם שאסור, הרא רסי, חלף, גמרנו. והנה, ערב כיפור אחד, היה חכם גדול אחד ששמו רמי בר תמרי. דיהו רמי בר דקולה, כך שמו רמי. אבא שלו היה תמרי, אני יודע. אבל הוא היה חכם גדול, היה במקומו של רב יהודה. רב יהודה היה תלמידו של רב בסורה. אז הוא היה תלמיד שלו, פעם אחת נסע לשם, למקום הזה, ששהיה שם הרב ועשר להם. והגיע ערב כיפור. הרב הזה משכן היה עני מרוד, עני מרוד. והגיע ערב כיפור, שאז היה עושר בעולם. כשהיו עושים כפרות, אנחנו עושים כפרות, לוקחים את הנגולים, עושים את החדיבתי, תמורתי, כפרתי, הם לוקחים בהמות. כל אחד לוקח חרוף אחד, כבש אחד, ועושה את החדיבתי, תמורתי, כפרתי. ככה היו עשירים היו. אז צריך 10 אנשים לתפוס את הבהמה, לעשות לו כפרה לכל אחד. טוב, היה להם שפע. בקיצור, הלכו כולם, שחטו בהמות, כדרכם, עשו כפרות, בנקבות של הכבשים או של הבקר, חתכו את השדיים שלהם, והם לא אוכלים, זה אסור, בשר וחלב, ככה אמר להם רב. אז לקחו, יש להם חבית אחד, על יד החבית של אשפה, לקחו כל אחד, לקחו את החביות, מלאו את החבית הזה מהשדיים האלה. שדיים לחורו, שערך שמח. הוא הרב ראה שהם שופים, ידע שהם נוהגים לאסור לאכול את השד, אבל הוא הלך בחשאי, ראה ויפן כל מחור, ביר כי אין איש, לקח כמה שדיים כאלה, ויצא והלך אכל אותם. עשה לו כבב ואכל אותם. הוא יודע שזה מותר, שם אותם בתוך שיח אחד, יאללה, שיח אחר שיח, ויאללה, תחיל לבלע. זה היה סעודת המפסכת שלו בערב כיפור. כי היה תפרן מסכן, אין לו כסף, אכל את זה. אחרי, באו אנשים, ראו אותו, שהוא אוכל את זה, הלכו והרשינו אותו אצל מרדי עטרה. מרדי עטרה היה רב חסדה. תראה, אתה אומר שאסור. רב דרש לנו שזה אסור, כולנו אומרים שזה אסור, זה חכם הזה, הולך לכם בשר בחלב. אז הביא אותו, אחרי יום הכיפורים הביא אותו. למה אתה עשית דבר כזה? אמר, אני לא במקום שלכם, אני סתם תייר, הורי חוריינות, ואני חוזר פעם לחזור לעירי. אני תלמידו של רב יהודה, אני לא מעיר שלך, אני מעיר של רב יהודה. מה אתה אומר, אני חייב לקיים מנהגים שלכם? אמרו, לא כתוב במשנה, נותנים עליו חומרי מקום שהלך לשם. המקום שלנו נוהגים להחמיר, אתה תבוא תחבוש את המכה עמי בבית, תעשה נגד המנהג של המקום. אמרו, אני אכלתי בכי בתוך העיר שלך, אני אכלתי חוץ לעיר, אני יצאתי חוץ לעיר, בחוץ התיחום, בתוך התיחום זה כמו בתוך העיר, אני יצאתי חוץ התיחום, מניתי ברגליים שלי 2,000 אמה, ואחר כך שמה אכלתי את זה. אתה שולט על חוץ לעיר, חוץ התיחום? אני באתי מעיר אחרת, אני לא חייב. אמר לו, שמה, איפה מצאת שמה עצים לעשות כבב בחוץ התיחום? אמר לו, היו שמה, הייתה שמה בית חרושת של גויים, עושים יין. את החרצנים והזגים, היו שופכים אותם. עשו ערימה של חרצנים וזגים. אני לקחתי מהחרצנים והזגים האלה, היו קצת ילישים, הסקתי אותם באש ועשיתי מזה כבב. מה אתה רוצה ממני? אמר לו, זה יין נזך. יש לי דוחנות של יין נסך, אסור בהנאה, איך אתה נהנה מזה? אמר לו, אחי אמר רב יהודה, אחרי 12 חודש מותר. ואיפה אתה יודע שזה היה אחרי 12 חודש? ויש אותם שיבשים, אם זה ילחים, ואפשר לשרוף אותם בכלל. אבל הרגשתי בהם, היה עליהם חלודה, וככה היה סימנים מובהקים שיש שם אחרי 12 חודש. טוב, בסדר, אם אתה אומר שככה היה, טוב. אבל למה אתה הולך בניסיסית? היה לובש בגד רבה כנפה, בגד יפה, כתיפה יפה, ואין בו ססיות. למה אתה לא אוהב ססית? אמר, אדוני, אני לכבוד המעמד, אני אין לי בגד. לכבוד המעמד הזה לבוא אצל הרב, הלכתי לקחתי בשאלה את הבגד, זה לא שלי הבגד הזה. אחי אמר רב יהודה, תלית שאולה פטורה מססית כל 30 יום. עדיין לא עברו 30 יום, בשביל זה מותר. ולמה אתה הולך בלי תפילין? תמיד חכם הולך בלי תפילין, דורך 400 בלי תפילין. למה אתה הולך בלי תפילין? אמר לו, אחי, אמר רב יהודה, חולה מעיים פטור מהתפילין. הוא מסכן חולה מעיים. מרוב שאכל מסכן בשר, בשר קבה וזה, מסכן שלשל, כן, שלשל. בינתיים הביאו איזה אדם אחד, גברתן כזה, לא רוצה לעזור להורים שלו, היה מזזה לכבוד אביו ואמו, לא נותן להם פרנסה, עובר על כבוד אביו. אז הורה הרב חסדה להפיל אותו בארץ ולתת לו מלכות, למה הוא עובר על כבוד אביו. מסכן, שמש, לא היה כל כך גבור כמוהו, זה גבור. הוא רוצה להפיל אותו, שמתנסח אותו, שראה שהוא מתענה מסכן. אמר להם, תעזבו אותו. אחי, אמר רב יהודה, כל מצווה שמתן שכרה בצדה, אין בדין מצווים עליה. בכבוד אביהם כתוב, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכו ימיך. די לו שלא יאריכו את ימיו. כן, למה צריך לעשות לו גם כמלכות וזה, תעזבו אותו לנפשו. אמר, אנחנו רואים שאתה חריף יותר מדי, כל דבר מביא לנו רב יהודה. אמר להם, אם הייתי במקום שלי, הייתם רואים את החריפות שלי. אני עכשיו גולה, הולך בגלות. איפה המוע שלי ואיפה החריפות שלי? זה שאמרנו, רמי בר תמרי. אז על כל פנים, מה למדנו מכאן? נותנים עליו חמורי מקום שהלך לשם. אם יצא ממקום שנוהגים כולה, אבל הוא הלך למקום שנוהגים חמורה. אחרי אמרו, בלית לך. נותנים עליו למקום שהלך, למה אכלת? עד שתרס להם. זה היה חוס התיחום, כבר שזה עדיין לא הוגעתי בתוך היישוב, זה חוס היישוב. אז מוצא להם הרב התחמקות והתיר. אז מה למדנו מכאן? שבתוך העין עצמה אסור, אבל חוס הזה. אבל זה דבר כללי, זה לא שייך רק לגבי עניין זה, מקום שעושים מלאכה, לא מקום שעושים מלאכה. כל האסורים כולם שתולים במנהג, זה ודי. אבל כל זה, שדעתו לחזור למקומו. מין דעתו לחזור? חייב לנהוג כמנהג המקום ההוא, בין להקל בין להחמיר, נעשה כאחד מהם. אפילו לא יצאת חוץ לתחום ולאכול, לא יכול. כבר, כיוון שדעתו הוא כבר עשה כנה לו בדירה שמה, ודעתו להיות שמה כאחד מאנשי המקום, אז שמה לא שכם החומרי מקום שהלך לשם. זה שמה דין נעשה כתושבי המקום. בין להקל, בין להחמיר. אפילו להקל מותר. כמו שספרנו על גאון בעד, גנת ורדים, רבי אברהם הלוי, שפעם כשהיו פרעות בארצות אירופה, בפולניה, באשכנז, היו פרעות בשנת תפחית, אז קבוצה גדולה מהאשכנזים ברחו במקום הזה, מערי ההפיכה, והלכו למצרים. ונקלטו שם יפה, מבחינה כלכלית, והסתדרו טוב מאוד שם. והיה דעתם שלא לחזור יותר, לא תסיבו אותם עוד עד עולם. אז היו בקהיר, חרב מרד האתרה, היה רבי אברהם הלוי, בעגנת ולדים. אז באו לשאול אותו לפני פסח. עכשיו אנחנו ברוך השם עזלנו את העיר שלנו, ובאנו פה לתקנים לעמכם. ופה היישוב כולו ותיק, הוא ספרדי. והם נוהגים לאכול קוטניות הפסח, אורז וקוטניות הפסח. האם גם אנחנו מותר לנו לאכול אורז וקוטניות? מכיוון שאנחנו מיעוט לגבי כל התושבים הוותיקים. ישיב להם הרב, כיוון שהגעתם לכאן, חייבים לנהוג בין להקל, בין להחמיר כמנהג המקום. לא רק מותר לכם אורז וקוטניות, אסור לכם להראות עצמכם שאתם אוסרים את זה. יש מסיבה, אוכלים שם, כולם אוכלים אורז, יש שם אחד, יש אשכנזי אחד, לא אוכל. אני באתי מפולניה. באת מפולניה, אז מה נהיה? באת אתה לקהיר. כי לא באתם, אתה למנוחה ואין נחלה. עכשיו אתה צריך להיות כאן שיהיה מקום. אסור להראות עצמו שהוא בא כאילו לעשות מנהג אחר. מסכים איתו גם בספר מתי יוסף של רבי יוסף נזיר הלוי, חברו של רבי אברהם הלוי, יש לו ספר מתי יוסף, ואחר כך אחריהם יש ספר מתי אשר גם כן, גם כן הוא מסכים איתם, כל המתות כולם ברוך השם כולם מסכימים עם דבר אחד. כן, זה שאנחנו אומרים, כשהולך למקום ששם נוהגים מנהג מסוים, בפרט עיר שהיא של חכמים ושל סופרים, שגאוני המקום הנהיגו אותם מה שהנהיגו, כשהגיעו לשם צריכים לנהוג כמנהג אותו המקום. לכן אני אומר, אנחנו הספרדים לא נפריד את עצמנו, נעשה אגודות אגודות. למשל, באים אנשים ממרוקו, באים אנשים בבוכרה, באים אנשים בפרס, והיו לפעמים, היו תקופות שהיה שפל בתורה שלהם, לא היו להם רבנים, והביאו רבנים אשכנזים, והם הורו להם כמה הלכות לפי האשכנזים. ולכן נהגו שם בחוץ לארץ כמנהגי האשכנזים. בפרס למשל מברכים על ההלל בראש חודש, נגד דעת הרמב״ם, נגד דעת מרן שקיבלנו הוראותיו. הייתה תקופה שלא היה שם מורה הוראות, לא היו שם תלמידי חכמים, אבותינו הרבים, תמיד בפרס לא היו, יראי שמיים היו, אבל לא תמיד היה להם מורה הוראות, תלמידי חכמים. ולכן אולי נעבה איזה אשכנזי אחד ואמר להם צריך לברך, והתחילו לעשות כדבריו, מי יודע. זה דבר בבוכרה, כמה דברים, לא היה להם שתלמידי חכמים. לפני 100 שנה נסע שם רבי יעקב מאיר, נסעו שם כמה רבנים והורו להם כמה דרך. אחד מהם שנסע היה רבי אברהם חיים נאי עליו בשלום, ועשיף קצות השולחן. הוא ישב שם שנים רבות והנחה אותם, דריך אותם, אבל על פי רוב, כיוון שהוא אשכנזי, אז לא להם כפי מנהגי האשכנזים. אז לכן לא תתפלאו שבוכרים יש כאלה נוהגים כך, יש נוהגים כך. הם שמעו מרב אשכנזי ונוהגים כמו הרב האשכנזי. הוא לא ראה להם כמו הרבנים הספרדים. לכן בשביל זה, כשבאו לפה ברוך השם, אנחנו כולנו ספרדים, כולנו עדות המזרח. למה לעשות בינינו חס ושלום חייץ, מחיצות, זה ינהוג כך וזה ינהוג כך. מה שכתב מרן, שכך מנהג ארץ ישראל, יעשו על פי דברי מרן. כי אם מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. לכן, יבוא בראש חודש, ויגידו ברכה על ההלל, כמו שנוהגים בארץ ישראל, מרן העיד, שמנהג ארץ ישראל, כדעת הרמב״ם, שלא מברכים. אז למה הם יעשו במה לעצמם חס ושלום? הם לא ספרדים, גם הם ספרדים. אז צריכים לנהוג כמנהג שלנו. די לנו שהאשכנזים לא רצו לקבל הוראות של מרן. המשיכו בהוראות של הרמה. טוב, הם עשו מה שעשו, יבוסם להם. אבל אנחנו, כעדה הספרדית, כולנו כעדות המזרח, קוראים אותנו כולנו מדבר אחד, עדות המזרח. כשרוצים להפלות אותנו לרעה, השלטונות האלה, אומרים זה ספרדי, זה פרנקלך, אז גמרנו. אני לא מבדילים אם זה בוכרלי, או זה ספרדי, או זה פרסי, או זה עיראקי, כולנו פרנקלך, אז גמרנו. אז נהיה כולנו פרנקלך, נהיה כולנו אחדים במנהגים שלנו, וכל כלי יוצר עלייך לא יצלח. אנחנו נלך בעזרת השם בעקבות מרן שקיבלנו הוראותיו, לא נזוז ממנו ימין ושמאל, כדעת גאוני ירושלים שהיו מדי דור בדור, כל אחד מאחד מהם היה בעל שיעור קומה, היו כדורי עולם, וכולם הדהיקו ככה את המנהגים של ירושלים. למה לפצל את מנהגי ירושלים, נאמר עדה זו תנהוג, עדה זו לא תנהוג, זה לא טוב. באו לכאן, ברוך השם, היו בחוץ לארץ, עשו מה שעשו. באו כאן ליישוב הוותיק, והרוב הוא היישוב הוותיק, ינהגו כמנהג היישוב. כמו שאמרתי, בנעקה בנעמי, זו הדרך הנכונה והישרה, ולא יפצלו את העדות במנהגים שונים ומשונים, לקיים דתיהם שונות מכל עם, חס ושלום. אלא נעשה את דתי המלך, אנחנו עושים, כדעתו שמרן שקיבלנו הוראותיו, ואז הקדוש ברוך הוא יעזור לנו ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות.